שלום לכולם. אנחנו עם הדף שהכותרת שלו הקוד המוסרי במלחמות דוד. נכון, יש לכם אותו? אני רוצה לחזור בכמה מילים על המקום שהיינו בו. ככלל ראינו את דוד במערכת היחסים שלו עם עמים אחרים, מלחמות דוד. וראינו שמלחמות דוד בעצם יכולות להיות קשות מאוד, נוקבות מאוד. יחד עם זאת, יש בהם דיאלוג. הם בעצם סוג של תקשורת. איזשהו סוג של מסר מאוד מדויק, מאוד מדוד. בשונה ממלחמות שאול, בכל אשר יפנה ירשיע, שבאיזושהי אמירה כוללת, המסקנה היא, כולם רשעים, בכל אשר יפנה ירשיע ומכה ומכה ומכה, וכולם בפסוק אחד, כי אין הבדל ביניהם, לא צריך לפרט מה היה עם זה, מה היה עם זה, זה חסר משמעות. כולם צריך... כי באמת יש רשע עולמי במקום הזה, וגם שאול הוא לא אדם של תקשורת, לא מחוץ ולא מבית, לא כלפי אומות העולם, אבל גם לא כלפי עם. כל אשר בעיניך טוב, תעשה הטוב בעיניך, אבל לא בעינינו. ולא שאל בקדוש ברוך הוא גם, אסוף ידיך, הוא אומר לכהן, רגע, ביקשת פעם, הוא כבר מבקש לשאול בהשם, אבל אסוף ידיך. זה לא העניין, זה לא משמעותי כל כך, אין את המשקל למקום הזה. אז זה החלפה של דור, זה דור אחר במובן הזה של ההיבט של המלחמה, שהוא חלק מסיפור כמובן בעוד ממדים, בעוד הקשרים. ותחת הכותרת הזאת ראינו אותו נלחם מלחמות נוקבות עם ההיגיון הזה, זה מצד אחד. ומצד שני אנחנו רואים שהוא גם עושה צעד קדימה. עושה צעד קדימה, מושיט יד. למי הוא מושיט יד? אז אמרנו למלך בני עמון, על מה ולמה? על החסד. מה החסד? זה לא משנה מה החסד. יש איזה קצת חסד שאפשר לבנות עליו, אז בונים עליו, והוא שולח וחוטף מכה, ומתנהל כפי שמתנהל, ואני לא אחזור על הסיפור. אני רק חוזר על המסקנה שהייתה לנו בפעם הקודמת, ומשם אנחנו ממשיכים. אז אנחנו ראינו בעצם שני מדרשים, נכון? הגענו למדרשים, קראנו את שניהם בפנים, קראנו אותם כבר גם את השני. בסדר? אז אנחנו בראשון ראינו שבעצם אומר דוד, מה עשית? מה עשית? איך שלחת? התורה אמרה, לא תדרוש לו מה וטובתם כל ימיך לעולם, מה יותר ברור מזה? ואתה שולח ודורש, חייך. אז הנה, חטפת. חטפת, במה חטפת? סוף בא לידי ביזיון, ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, את מדוויהם, והוא בא לידי מלחמה, ויער יואב כי הייתה אל הפני המלחמה מקדים ומאחור. ראינו, באמת היו שם רגעים קשים, והמדרש מצביע בדיוק על הנקודות הכואבות שהיו שם. זה מצד אחד. ומהעבר השני, רעך ורע אביך, אל תעזוב. רעך. רוח הקודש צובחת אצל חנון, המלך שאומרים לו, העבדים שלו אומרים לו, מה אתה שומע לדוד? אתה חושב שהוא שרי? ואמרו שרי בני עמון אל חנון, המכבד דוד אותך, הוא לא יעבור עבירה. מה פתאום? איך אומר המדרש? מה זאת אומרת? לא תדרוש כתוב, לא יעבור, וכל האיסורים האלה, מה הוא יעבור על דברי תורה, ידרוש שלומך וטובתך. לא יכול להיות. אנחנו שאלנו, רגע, באמת הם צודקים? איך דוד עובר עבירה? אמרנו שנענה היום. אבל לפני שנענה לשאלה הזאת, אני רוצה רק באמת לשים לב שיש פה שני פנים של איזשהו אירוע שהוא באמת מורכב. הוא באמת מורכב. ואתם יודעים, לפני שאולי נלך למורכבות שלו, אז אני אגיד משהו כתשובה לשאלה ששאלתי. אז דוד, רגע, אמרו שרי מואב, לא יכול להיות שהוא עובר על דברי תורה. ובאמת דוד עובר על דברי תורה, לא תדרוש לו מוות טובתם כל ימיך לעולם. אז מה הדבר הזה? אז אני רוצה ברשותכם, בואו נפתח את הפסוקים ונראה אותם בפנים. אנחנו פותחים בדברים פרק חב ג' פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם, על אשר לא, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. בדרך בצאתכם ממצרים אשר שכר עליך את בלעם בן ואור מפתור ארם נהריים לקללך. ולא עבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך כי אהבך השם אלוקיך. לא תדרוש לומם וטובתם כל ימיך לעולם. על מי זה נאמר לא תדרוש? עליך כעם, אז מי זה כעם? כמלך, אז מלך לא ידרוש לומר בטובתם. איך דוד אתה עושה את הדבר הזה? אז באמת הסתכלתי קצת בפרשנים, באמת פרשנים הולכים, בגדול כולם אומרים דברים דומים, אבל אני אפתח, בעצם זה מתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, רגע אחד, בואו נפתח את הרמב״ם. בפנים, כן. הרמב״ם אומר כך, הלכות מלכים פרק ו', המון ומואב אין שולחים להם לשלום. יש דין, הלכה, שאין עושים מלחמה עם אדם, אומר הרמב״ם, בעולם, אלא אם כן קוראים לו לשלום, אבל המון ומואב אין שולחים להם לשלום. זאת אומרת, על פניו, הקריאה לשלום לא תופסת בהם. באמת, אני עכשיו, הלכות מלכים פרק ו', כן, זה באותו מקום שבו כמה הלכות לפני כן אומר הרמב״ם שאין עושים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם אלא אם כן קוראים לו קודם לשלום, ואחרי זה הוא אומר את הסייג, והנה הסייג. אבל מביאים, כן, אומר הרמב״ם, ואף על פי שאין שואלים בשלומם, אם השלימו מעצמם תחילה מקבלים אותם. זאת אומרת, כן, שימו לב, אם השלימו בעצמם, לא תדרוש לומר בטובתם כיוזם, אבל להגיב, אומר הרמב״ם מותר. היראים, קצת עיינתי פעם בנושא כלים וקצת שוטים סביב הרמב״ם הזה וסביב ההלכה הזאת. אז כן, היראים באמת אומר את הכלל, במה דברים אומרים בדרישת שלום, אבל תשלומי שלום מותר. כגון אם עשו חסד מותר לפקדם לשלום, שנאמר והיה מות מלך חנון, מלך בני עמוד, ואם לא חנון בנות תחתיו, מביאים את הפרשה. הנה, אתה רואה שדוד שלח, ואם דוד שלח, סימן שזה בסדר. ואם זה בסדר, אז מה התנאים של דוד? ואומרים את התנאים. ובעצם, כן, לא תדרוש שלום, אז לדרוש שלומם. ויש מי שאומר, אולי את הטעם הבא, איפה זה נמצא? כן, נמצא גם ב... בנושא כלים, את ההיגיון הבא, שבעצם על מה זה נאמר? בעבור שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לא עשו אתכם חסד. אבל פה הם עשו חסד. זאת אומרת, יש פה היגיון, ואותו דבר שאתה אומר שהם לא היו בסדר. בעבור חסד אשר עשה אביב עמדי, זאת אומרת, מה אתה אומר שהם הם לא היו בסדר? הנה, הם תקנו באותו דבר עצמו, באותו דבר עצמו, הדבר מותר. אז זה קצת מסביב הרמב״ם ופרשנים, שבסוף כולם הולכים בעקבות הפסוקים, כי דוד בעצם עשה, אז בכל אופן, איך להבין את הדבר. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה משהו הרבה יותר רחב. אני אגיד אותו בממד הצר שלו, בממד הרחב זה לא לעכשיו, אבל זה נושא. זה נושא שקשור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. שימו לב, התורה נותנת טעם. היא לא אומרת, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, וזהו. היא לא אומרת. היא אומרת, תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת, היא תולה את זה במעשה. ברגע שהיא תולה את זה במעשה, מה זה אומר בעצם? שאם המעשה הזה לא נעשה, או יש איזה סיבה לחשוב שזה לא, שזה התגברנו, שבעצם פתרנו את הבעיה, אז ודאי שזה בסדר. כן. בדיוק לזה התכוונתי שזה הנושא. הנה, באת למקום הנכון, ברוך השם. תראו, בדיוק כדאי, אולי אפשר פעם, לא התכוננתי להיום, כוונה לא צילמתי דפים ולא בניתי את זה כנושא, אפשר פעם לקחת את זה כלגעת בזה איזושהי יחידה של זמן. מחלוקת רבי שמעון וחכמים. דורש תמה דקה או לא דורש תמה דקה. ותסתכל בגמרא, אני אגיד את המסקנה של הגמרא בלי להביא עכשיו את הסוגיה ואת השלבים שלה, רק את המסקנה שעולה מהגמרא. לכל הדעות דורשים תמה דקה, רק רבי שמעון דורש תמה דקה אפילו כזה שלא כתוב בפסוק, וחכמים רק אם הוא כתוב בפסוק. אבל מי שכתוב בפסוק, כל ההלכה, כל מדרשי ההלכה, תביא עוד ועוד ועוד, ואתה תראה שאומרים, האיסור הוא לא במקרה הזה, כי לפי ההיגיון, לפי הטעם, לפי כל דבר שכתוב בתורה. אם הוא לא כתוב בתורה, על זה נחלקו. שרבי שמעון אומר, אפילו שלא כתוב בתורה, אני דורש תמה דקרא. ואז הוא הולך אפילו כאילו נגד הפסוקים, מראים את זה בכל מיני מצבים. וחכמים אומרים, לא, לא דורשים מעצמנו תמה דקה, אבל לדרוש תמה דקה, כל מדרשי ההלכה בנויים על התשתית הזאת. ופה אומרים חכמים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אין דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. זה הבסיס של הדרשה של החכמים, נכון? האמת שזה גם אני לא מדייק כרגע, כי יש בעצם מחלוקת בין החכמים, בגמרא ביבמות, בדף ע"ז. אז הגמרא אומרת ככה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, ודרכה, אין דרכה של... טוב, זה רבי שמעון פה. טוב, הגמרא פה לא קושרת את זה לתמה דקרא, אבל בואו נראה, בשניהם בעצם זה אותו דבר, מבחינת ההיגיון, באיזושהי רמה, בהקשר של השאלה שלך. מה זה עמוני ולא עמונית? מה זאת אומרת? לא יבוא עמוני. לא כתוב לא יבוא עמון, העם. זה לא תחילה. עמוני הוא מואבי, פרט, נכון? עמוני, אתה עמוני, כן. רגע, אני עמונית, אני לא עמוני. אז לא בפנים. אז היא בסדר. זה תנא קמא. הוא מרחיק לכת יותר מרבי שמעון. רבי שמעון אומר, תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז הם לא היו בסדר. אבל מי לא קידם? דרכו של איש להילחם. אישה לא נכנסת למסע ומתן. בסיפור הזה זה לא סיפור של אנשים. לא סיפור של אנשים, אז הם מותרות. מה זה בעצם? אם לא תמה דקרא. גם רבי שמעון, אבל גם חכמים. כאילו אתה אומר, מה אתה אומר בעצם בחכמים? אתה אומר, אני לא פוסל את העם. כתוב רק עמוני. אז עמוני זה כולל עמוני ולא יותר מזה. רגע, אבל התורה מדברת בכללים. אבל פה היא אמרה פרט. ויש פה איזושהי אמירה שצריך להיכנס אולי יותר לעומק, בכלל להבין את דרך מדרשי החכמים, שהם בעצם אומרים, האמירה הזאת אנחנו מגבילים אותה, לא מרחיבים אותה, שמים אותה במידה שלה, לא יבוא עמוני, עמוני, פרט, כאילו צמצם הכתוב, ואני מבין את הצמצום הזה בעצם, אומרים החכמים, אנחנו מבינים את הצמצום הזה, שבעצם זה לא לפסול את העם, זה לפסול את הבודד, ודווקא את הבודד, כאילו שהתורה רק, התורה צמצמה. עכשיו, דרשה כזאת בשביל להבין אותה לעומק צריך לקרוא יותר טוב את הפסוקים, יותר טוב את העומק. היא נמצאת בפנים, בעומק של הפנים. אבל אנחנו כרגע, זה בדיוק מה שאמרתי, שלא תכננתי לדבר על זה, וזה נושא, זה נושא מהותי. אבל מה שבעצם אנחנו יכולים לראות זה את הדבר הפשוט הבא. זה מפורש. זאת אומרת, ניקח את רבי שמעון כרגע, על דבר אשר לא, כן, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז זאת אומרת, אז מה? אז זה האיסור. זאת אומרת, זה לא פסילה מוחלטת. זה אמירה בגלל הדבר הזה. אבל אנשים לא היו בתוך הסיפור. טוב, אז אם מישהו לא היה בתוך הסיפור, אז זה בסדר. אני ממשיך עוד שני פסוקים. לא תדרוש לומם וטובתם. למה? כי הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה הפסוקים, מאותה, נכון? אז מאותה סיבה שאמרנו ברישה שלהם, שבעצם אישה היא לא בסיפור. זה לא פסול גמור, זה פסול התנהגותי. אז במקום שהם עושים חסד בעבור החסד אשר עשה עמדי, לפי זה אנחנו יכולים להגיד שדוד, החסד הזה הוא גם חסד מבחינה מדינית, איזשהו בסיס לתהליך שהוא רוצה להוביל איתם. אבל הוא גם התמודדות עם שאלה, רגע דוד, למה אתה הולך לתת לאנשים שהם אסור לתת להם, לדרוש לומם וטובתם, זה יוביל לרע, זה יוביל לקלקול. לא, הם עלו על ערוץ אחר, אני ממשיך לטפס איתם, לעלות אותם לערוץ הזה. זאת אומרת, מאותה סיבה שאמרנו בגמרא, אותו דבר שמופיע בדרשה, שבעצם אומר, הסיפור הזה הוא תחום, הוא מידתי, הוא או מידתי בהקשר שאין דרכה של אישה, או מידתי בהקשר שכתוב פה את הפרט הבודד, עמוני ומואבי, ואישה, אז היא לא עמונית, הצביעו פה על הזכר, הצביעו פה, בסדר? אז התחום הזה הוא בסופו של דבר איזושהי אמירה ערכית, שבעצם אומרת, זה לא פסול בעצם. ועוד מעט נראה, יש פסקה מיוחדת, יפה מאוד, של הרב קוק בעניין הזה. אז, אבל בכל אופן, זה מבחינה מהותית. ובתוך הדבר הזה, אם אנחנו מבינים שדוד מבין, וברור שזה הנושא פה, אני מזכיר, אנחנו נמצאים בתוך רצף של פרקים שנקודת המוצא שלהם הייתה שאומרים לדוד, בנך, כן, הניחותי, לך מכל אויביך באופן כללי, לא רק מסביב, לא רק מאזן נעימה, ולא הרגע זאת ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. ואחרי זה בנך אשר יצא מפיך, לא מפיך, בנך אשר יצא ממאיך, הוא יבנה בית לשבטי, אני יהיה לו לאב וכו'. זאת אומרת שדוד מובטח על איזשהו תהליך, אז אמרנו דוד הולך עכשיו למלחמות שהתכלית שלהם זה בעצם לחבר את הגויים לשלב הבא. אז להילחם ברשע איפה שצריך, ולהושיט יד איפה שצריך, והסיפור פה, הוא ברור שזה לא לדרוש שלומם וטובתם לשום דבר, זה לדרוש שלומם וטובתם ולתקן עולם במלכות שדי. כשדיברנו על זה בפעם הקודמת, ברור שלתקן עולם במלכות שדי זה גם עמון ומואב, זה ברור שהם חלק מהסיפור. ושבעצם האמירה פה, כמו שאמרנו, בסופו של דבר שעולה גם מדוד וגם מהדרשות של הגמרא, שלא פוסלים את העם הזה. העם הזה הוא חלק מהסיפור, הוא חלק, רק יש שלב שבו מתרחקים ממנו.
מה, כאילו, המדרש לא ראה את זה? כאילו...
עכשיו אני מגיע למדרש. אתה שואל, רגע, כל מה שאמרנו יפה במדרש השני. שאומר, רוח הקודש צובחת, אומרים, דוד, אתה צודק. אז מה עושה המדרש הראשון? למיטב הבנתי, הוא ראה היטב את מה שאמרנו. אבל הוא חושב שדוד, אתה הלכת רחוק מדי. אם באמת היו עושים תשובה, זה נכון. אבל אינו הטובה של דוד, שהלכה רחוק מדי, וראתה את הטוב עוד בטרם זמנו, ובטרם שתקנו, בטרם שהם נמצאים במקום שאפשר ללכת אליו. החסד שלהם זה לא חסד. אתה ראית חסד, אפילו לא כתוב מהו. ודוד, אתה יצרת את הדבר, והנה אתה רואה, תחכה. זאת אומרת, שתי הדעות, אני לא חושב אין פה אמירה, זאת אומרת, האמירה שדוד לא היה בסדר, היא קשורה לניתוח המציאות. ודוד בעצם רוצה ללכת קדימה, וחושב שאפשר ללכת קדימה. בסופו של דבר התברר שהוא טעה, לא יודע אם טעה, אבל הוא הלך רחוק מדי וחטף מכה, ויש נפילות. אפשר לומר שבמידה מסוימת גם הסיפור של דוד ובת שבע הוא חלק מהנפילה, יש פה נפילות. אז המדרשים מתייצבים שניהם, וכל אחד רואה את החצי אחר, יש פה כוס עם חצי מים. אתה מתווכח האם זה חצי מלא או חצי ריק, והתשובה זה באמת כוס מים שיש בה רק חצי, ושתי הדעות כל אחת מסתכלת ורואה דבר נכון. בסדר? יפה. אגב, הרבה מאוד מחלוקות לפי דעתי, אנחנו הרבה פעמים יכולים, הנה, זה הדוגמה פה, לכך שאתה בעצם אומר, רגע, אז מה המדרש השני, הוא לא מבין את הכל וכל מה שאמרנו והלך למקום אחר לגמרי. אפשר לקרוא אותו ככה, אבל כשאתה נמצא בתוך האירוע המורכב של המקרא ונותן לו הקשר, אתה פתאום יכול לגלות שיש הסכמה ואין הרבה מחלוקות. אני לא חושב שיש כל כך הרבה מחלוקות במדרשי חז"ל בהבנת הכתוב. הייתי אומר, המחלוקת היא לאן לקחת את זה. שניהם רואים את המציאות. לפעמים יש פסוקים שאתה יכול להבין באופן ברור את המציאות. אני חושב שכמו פה, התהליך הזה שנמצא, הוא עולה מן הכתוב בעשרות נקודות מבט. רואים אותו, הוא חי, הוא נושם. לא חושב שמישהו חלק עליו. לא חושב ש... אבל המחלוקת היא איך להסתכל על המורכבות הזאת, האם לקחת אותה לפה או לקחת אותה לפה. אני אגיד את זה כהמחשה. זה כמו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה? המחלוקת הזאת היא בלתי סבירה בעליל. למה? כי בפרק א' כתוב שמיים נבראו תחילה, ובפרק ב' כתוב שארץ נבראה תחילה, והם חולקים על משהו שאלו ואלו נבראו. ברור שזה ככה וככה. אז מה זה המחלוקת הזאת? איך להבין אותה? איך אפשר לחלוק על דבר כזה? אז התשובה, לא, ברור ששניהם רואים את שתי התמונות. המחלוקת ביניהם זה מה אנחנו עושים. האם ההלכה הולכת במונחים של פרק א', ששמיים נבראו תחילה, ואנחנו קובעים את ההלכות ואנחנו נצמדים למקום הזה, או שאנחנו בוחרים בפרק ב' כבסיס לפסיקה. ובאמת אפשר לראות שבית שמיים נצמדים לשמיים תחילה בכל פסקה, בכל, ממש באופן שיטתי. הם רואים תמיד את השמיים כנקודת מוצא, וההלכה אצלהם מספרת על איזו אידאה גבוהה שיורדת לעולם, ותמיד רואים את השלם האלוקי. ובית הלל הולכים כפסיקה, כגישה בחיים, לנו, לצד והוצד, כמו בפרק ב', ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז אפשר במבט ראשון, תראה כל מי שהרבה שיסבירו את המחלוקת, יגידו, הנה הם נחלקו בשאלה מקראית. זה לא שאלה מקראית, לפי דעתי. הם לא נחלקו בה. היא פשוטה. יש את פרק א' ויש את פרק ב', ואי אפשר לברוח מהכפילות הזאת. המחלוקת ביניהם, אז איך הם יכולים לחלוק? האם זה או זה? הרי שניהם. לא, לא, האם זה או זה? לאן אנחנו הולכים? את מה אנחנו לוקחים? בסדר? זה דוגמה, ואפשר לעשות את זה באופן רחב על מדרשים. טוב, אחר כל זאת, אנחנו מתקדמים. מה?
למה? אז בסדר, יכול להיות שרואים את זה צודק לעשות שנה ממון, אבל למה דווקא איתם כאילו, הוא יכול לוותר עוד הרבה, למה דווקא מסוימים הוא...
נכון, אז השלב הבא יהיה, לקרוא עוד מדרש, שאני אקריא לכם אותו, מדרש שמדבר מה החסד, מה הסיבה, נכון? אתה צודק, זה השלב הבא, ונלך לשם. אבל לא לפני שאנחנו נקרא משהו ברב קוק, יש לכם אותו. ישנם שתי שאיפות... אוי, רגע אחד. טוב, בסדר. יש עוד פסקה ברב קוק שראיתי אותה לקראת השיעור, היא גם יפה, ואני רואה שזה לא אותו, אותה פסקה. בשביל שנשמתו של משיח הייתה מקליפת המון ומואב. טוב, זה שני מדרשים, בסדר. בואו נראה. מה? לא, מעניין אותי לראות מה כתוב פה. זה גם פסקה יפה מאוד. בואו נראה אותה. ישנן שתי שאיפות אציליות, ברור ברורים והעלאת עולמות. או, זו פסקה גדולה. הראשונה היא מידת כל אדם. בואו נראה מה זה. מה זה ברור ברורים? ברור ברורים, אני מברר, לברור פסולת מאוכל. לברר טוב ורע, זה טוב וזה רע, מהרע אנחנו מתרחקים, אל הטוב אנחנו קרבים, נכון? זה הסדר הנורמלי. אז אם כן, ברור ברורים זה דבר אחד. והעלאת עולמות, העלאת עולמות אומר אין טוב ורע. זאת אומרת, הרע הוא לא רע. הרע הוא עולם גבוה שנפל. ומה אני עושה? אני מרים אותו. ואם אני ארים אותו למקומו, אז הוא יהיה טוב. אין דבר רע בעולם לפי התיאור הזה, וכל רע אני מתייחס אליו כדבר שנפל. הראשונה היא מידת כל אדם, ועבודת הצדיקים של הדורות קשורה ברעיון יסודי, זה רע וזה טוב, את המעשה הזה לדחות, המעשה הזה לקרב, לעשות את זה בדיוק רב, זה עבודת הצדיקים של הדורות. קשורה ברעיון יסודי זה. והשנייה היא מידת יחידי עולם ואבות עולם. שאור רוח אפנו משיח השם זורח בהם. זאת אומרת, אותם אלה שהם בעצם קשורים למשיח השם. משיח השם זה המשיחה שהיא מקדשת. והיא בעצם לוקחת את המלך שהוא מנהיג את עולם המעשה, ובעצם מגלה בו את המשיחיות, מגלה בו את האור, מגלה בכל דבר את הצד האלוקי שבו. הרי המלך מנהיג את חיי המעשה, ולמשוך את המלך זה להגיד שהנהגת חיי המעשה זה כמו עבודה במקדש, שבעצם עבודה בקודש. רגע, מה זה עבודה בקודש? אתה מתעסק עם מלחמות, אתה מתעסק עם מיסים. לא, 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 זה עבודת קודש. יכולתו של המלך לראות את האור האלוקי שזורח בכל אחד מהם. אור השם זורח בהם. עבודת מעלה העולמות היא עבודת משיח להביא גאולה, להבאת גאולה לכל. עכשיו תראו דבר מעניין. אם היה הדבר אחד, בכל המציאות יוצא מכלל שאיפה טובה, אם על זה הם היו אומרים רע, זה מבחוץ, זה כבר היו יורדים לכלל מבררי ברורים. וואו, 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 תראו איזה מרחק, הרב קוק הולך, הכי רחוק, עד הקצה.
יש לי שאיפה, זה באמת כבר, יש שאיפה, גם להם להטיב, גם להם להכניס לטוב.
אבל בשאיפה שלהם, הם לא מגדירים שום דבר בחוץ. מה? אם היה דבר אחד בכל המציאות, יוצא מכלל שאיפה טובה. הם שואפים, אני לא אומר שהם לא נלחמים, לא מדובר פה אנשים שלא נלחמים. עוד מעט תראה דוד, הוא עצמו, אותו אחד שמדברים עליו, והוא נלחם. אז זה לא אומר שלא נלחמים, אבל זה קשור למה שדיברנו ממש. איזה מלחמה זאת? האם זה שבירת הרוע, או האם זה תקשורת שמזמנת למקום חדש, למקום. ואז המלחמה, אתה מבין? אבל בהגדרה הוא לא אומר, זה בחוץ, זה לא קיים, זה רע, צריך להחריט אותו. לא, יש איך מעלים אותו למעלה, מעלים אותו למעלה, לפעמים זה בהושטת יד ולפעמים זה במכה, כמו שדוד עושה בפרקים שראינו, ולפעמים זה מכה. הרבה פעמים זה מכה יותר חזקה, כי יש בהירות מאוד ברורה לאן זה מוביל. כשאתה נותן עונש, אתה קצת על הגבול של נקמה, על הגבול של, ואז אתה לא יכול ללכת עד הסוף. כשאתה מבין מה אתה מתקן, והפעולה הזאת עכשיו היא פעולה שמיישרת, שהיא שמה משהו במקום, אתה יכול להיות הרבה יותר נחרץ, ודוד הרבה יותר נחרץ. בסדר? הרבה יותר, הוא תקיף גם, זה לא סותר את התקיפות, הדבר שיש פה, ואתה צודק, יש פה שאיפה. אבל בהגדרה, השאיפה הזאת אומרת, אין דבר שהוא בחוץ. אין דבר שאני אומר, אין לך מקום. אין דבר שאין לו מקום. נכון, אין לך אדם שאין לו מקום, אז משהו מהמקום הזה. בואו נמשיך. בשביל שנשמתו של משיח הייתה מושרשת בקליפת המון ומואב, הניגוד לאור אלוהים שבעממיות וגזיות. עכשיו אני רואה שזה הפסקה שיש לי פה. מפה זה התחיל. אז, ופה זה שלוש נקודות. אצלי יש את הפסקה, אני חושב, במקורה. אז בואו נראה. כן. והשורש ההרגשי, אני קורא לכם. אני אקרא. והשורש ההרגשי והפסיבי בייחוד הזה שייך הוא דווקא בענף הנקבי שבקליפה זו. זאת אומרת, הוא בא משם. ודווקא הצד, הענף הנקבי הוא שהוא עז וקשה יותר מהצד של הזכרים. האישה מגלמת את האומה במקום, כן, במקום הטבעי שבה. אז יש בתוך המקום הזה של אור אלוקים שרחוק מהם, יש משהו עוד יותר חזק, עוד יותר פוגע, נוגע במקום הזה אצל אומות העולם, אצל עמון ומואב. אז בשביל הדבר הזה נמתק משום כך כל הענף ויצא מזוהמתו. זאת אומרת, כשדוד בעצם בא משם, אז יש לו כוח להמתיק את הענף ולהוציא אותו מזוהמתו ולהעלות אותו על דרך חדשה. אני תכף אסביר כשנקרא בפנים. ונמצא שדוד עצמו, על ידו, זה פה נמצא? כן, ונמצא שדוד עצמו, אפשר לחזור על הפסקה, שעל ידו נתעוררה עוד פעם השאלה של עמוני ולא עמונית, הוא בכוח נשמתו שאורו של משיח התגלה בה בכל צבענו ופנימיותו, כבר התגלה בה, גרם להוראה הזו של היתר. מה זאת אומרת הוא גרם להוראה של היתר? שימו לב. אילולי דוד לא היו דורשים את הדרשה. מה זה? הדרשה הזאת, הייתי אומר, היא המוטיבציה לראות את האלוקיות שיש פה. יש את הסיפור של עמון ומואב, יש את הסיפור של לוט. אם תרצו, יש את הסיפור של רות. אז אפשר להגיד, לא, אסור לפי התורה. ולשלול אותם לגמרי. לא תדרוש שלומם וטובתם, זה בהמשך, אבל לא יבוא המוני ומואבי, אז לגמרי. באים חכמים, נכון, ואומרים, לא יבוא המוני, רק הפרט, אבל האומה בסדר. מי אמר לכם שהאומה בסדר? אנחנו מדייקים בפסוק. אומר המדרש, נמצא שדוד עצמו, שיש לו את הכוח להעלות עולמות, הכוח להעלות עולמות הוא חלק מהדרשה, נמצא שבעצם העובדה שדוד היה, הוא גרם להוראה זו של היתר. באיזה כוח? בכוח היותו מעלה עולמות, בכוח היותו רואה פנימה, בכוח היותו חודר פנימה לעומק המציאות ורואה את האלוקיות שבה ואומר, את זה אפשר לגאול, את זה אי אפשר לגאול. זה השיטה שלו, זה הכוח שלו, להעלות עולמות. עוד מעט אני אדבר קצת מה זה להעלות עולמות. להבין יותר טוב את הדבר הזה. אבל בכל אופן יש פה איזו אמירה מאוד יפה. הדרשה הזאת נדרשה, איך כתוב, שדוד עצמו, שעל ידו נתעוררה עוד פעם השאלה של עמוני ולא עמונית. שאלו, רגע האיש הזה, איך אומר דואג, עוד שאתם שואלים האם הוא ראוי להיות מלך או לא, האם הוא מפרץ או מזרח, ככה במדרש, תשאלו האם הוא ראוי לבוא בקהל. הוא מואבי, מואבי לא יבוא מקהל השם. אז מה אתם מדברים? ככה אומר הוא. ומתחיל הוויכוח בבית המדרש שם. אז אומר, על ידו נתעוררה השאלה, הוא בכוח נשמתו, שאורו של משיח התגלה בה, גרם להוראה זו של היתר. אז אתה שואל, מה האור הזה, היכולת שלו להעלות עולם, לא להגיד העולם הזה הוא רע, אלא לתת לו את המענה הנכון, לנתב אותו למקומו ולהביא אותו אל המקום הגבוה שלו, אז הוא בעצם מסתכל על עמון ומואב, אולי רואים אותו ואומרים זה בפנים, אולי יותר מזה ומסתבר שיותר מזה, שהכוח הזה של לראות את את הטוב, לזהות את האלוקי שבעצם נמצא פה, זה הכוח שדוד מביא לעולם, וממילא הדרשה הזאת יכולה להגיד הנה היא התקיימת גם פה. זאת אומרת, זה כאילו בעצם לומר שמסתכלים על הפסוק ואומרים תחת השלו קידמו אתכם בלחם ובמים. תראו, זה תכונה מסוימת. התכונה המסוימת הזאת קשורה לחוסר חסד, לחוסד לקיחת אחריות, לחוסר משהו פגום ביחס שלהם אל החלש. אתם יצאתם ממצרים, אתם ביקשתם לעבור בגבולו, ובמקום לקדם אתכם בלחם ובמים קידמו אתכם במלחמה. אוי אוי אוי, איפה? אז אולי אני אלך עוד צעד וננסה להבין מה זה הדבר הזה, מה זה התכונה הזאת שלהם שאומרים לא יבוא ויקל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם. על מה? על שלא קידמו אתכם ולחם ובמים. חשבתם פעם על זה? מה זה? איזה דרישות גבוהות מעמים אחרים לקדם בלחם ובמים עם אחר. אז לא עשו מה? איזה דרישות יש פה? זה דרישה, מה, בגלל זה הם לא בסדר? ברמה כזאת שלא תדרוש שלומם וטובתם? כאילו, מה זה הנתק שעם ישראל מתנתק מהם, כשבסך הכל הם לא עשו דבר, שגם היום, המונחים של היום, איזה עם עוזר לעם, לעם אחר? עם ישראל, כשיש איזו בעיה בעולם, מיד של משלחות הולכות וכן הלאה. הרבה עמים עסוקים בעצמם. ומה זה הדבר הזה? מה זה לדון אותם באמות מידה שנראות מאוד גבוהות ולהגיד שהם בחוץ? חשבתם פעם על השאלה הזו? מה אתם אומרים? שאלה? אני מבין שיש בהם עוצמה גדולה. איך כותב פה, איך כותב הרב קוק, בשביל שנשמתו של משיח הייתה מושרשת בקליפת המון ומואב, הניגוד לאור אלוהים. הניגוד לאור אלוהים, מה זה? איפה ראינו את הדבר הזה? שזה ניגוד לאור אלוקים. אני מבין שהרב פה שולח לפסוקים בספר בראשית, לפרשת לוט ובנותיו. לפרשת לוט ובנותיו, שבעצם מגלמת איזושהי מצוקה ומחשבה שהעולם חרב. אולי גם מחשבה כזאת היא מחשבה פסימית, שלא לא, לא סומכת על הקדוש ברוך הוא. כאילו, העולם חרב, העולם לא חרב. אבל בכל אופן, חושבים שהעולם חרב, ותחת הכותרת הזאת נחלצים לקחת אחריות, לעשות מעשה. אבל לעשות מעשה שבעצם מכחיש קצת את הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה שלו, ולקחת אחריות, ואנחנו אחראים. אנחנו, עכשיו, הלקיחת אחריות יש בה גם מידה עוצמתית, של מי שלא נותן למציאות ליפול ולוקח אחריות, זה עוצמה, יש עוצמה בדבר הזה. יחד עם העוצמה שבדבר הזה, אז יש, אפשר להגיד שזה עוצמה. אני מבין שבאמת יש, אלימלך כשהוא ירד למואב, הוא ידע על העוצמה הזאת. אנחנו מכירים אותה גם מתמר ויהודה שעושה מעשה, זה נכון. אבל יש גם לעוצמות האלה של לקחת אחריות ולעשות מעשה, ולהיות כאילו מול הקדוש ברוך הוא, לעשות את הפעולות החזקות האלה, צריך להיות להם גיבוי. וגיבוי זה המבחן כשיש מישהו במצוקה ועם אחר במצוקה, ואתה לא משיט לו יד, אז בעצם אתה עוד יותר בעצם כאילו היכולת שלך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולעשות דבר שהוא גילוי עריות, לשכב עם אבא ולהוליד ילד ולהיות בטוח ולקרוא לו מואב ולהיות בעוצמות האנושיות החזקות האלה מול טבעו ומול הבריאה, מול הדבר שהקדוש ברוך הוא גילוי עריות, שהוא איזה דבר שלא יעשה, הייתי אומר. טוב, יש פה יותר ממה שאני מסביר כרגע, אבל אני אסגור איזשהו מעגל בסיסי ופשוט. ובעצם אומר שאני מבין שהעוצמה של החסד שיש להם, והעוצמה של האחריות האנושית שהם לוקחים, אפילו במחיר של ללכת וגילוי עריות עם אבא, שזה משהו שכל האנושות מקבלת אותו כדבר שלא חוצים את הקו האדום הזה. גם בספר בראשית, זה לא הסדר, זה מין משהו שהאנושות כולה עומדת. והם בעוצמות חזקות לוקחים אחריות אנושית ולא משאירים מקום לקדוש ברוך הוא. אז כל זמן שאתם בנות לוט, בסדר, אז אין עליהם. בנות לוט זה לא סיבה להוציא, האישה היא בסדר, לא שופטים את המעשה שלה. אבל אתם באתם לעולם באמירה כזאת, ועכשיו באים אליכם ומבקשים מכם, תראו מישהו במצוקה, תושיטו יד, ועכשיו אתם לא מושיטים יד, אז חסד של עריות אתם יכולים לעשות, וחסד כזה לא, זה הניגוד לאור אלוקים. הניגוד לתת מקום לקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור הזה, האנושיות בעיצומה. טוב, בסדר, בואו, אני רוצה לסגור את המעגל. קודם כל, מה בעצם אומרים? דוד יש לו יכולת לתקן, יכולת המתקה. דוד יש לו יכולת לעלות עולם. ואני רוצה להגיד כמה מילים על מה זה לעלות עולם. תראו, קחו בעצם את כל התכונות, הייתי אומר, כל היצרים שיש לאדם, שיכולים להפיל אותו, והם בסופו של דבר קשורים לרוע שמופיע בבני אדם. אז זה יכול להיות חמדת ממון. אדם רוצה הרבה כסף. אדם רוצה כבוד. אדם רוצה עריות. ניקח שלושת הכסף, כבוד, עריות. בוא ניקח את שלושתם. אז אתה אומר, יש לאדם כוח כזה. ואם אדם הוא באמת מביא, הוא רודף כבוד. זאת אומרת, תראה איזה התנהגות. זה רע, בוודאי שזה רע. ואם הוא רודף אחרי כסף, זה רע. ואם הוא הולך אחרי עריות, גילוי עריות, זה רע. אז הנה שלושת הדברים האלה, זה רע. מברר ברורים, יגיד, הנה המעשה הזה רע. הפעולות האלה רעות. איפה שהם נעשות צריך לדחות, לברור את הפסולת מן האוכל. פה לא אוכל, אבל בכל אופן. יש פה משהו שיפוטי מאוד ברור כלפי הדבר הזה. אבל יש נקודת מבט אחרת, מעלה עולמות. מעלה עולמות, אגב, יש פסקאות מאוד יפות באורות הקודש, בחלק ג' על מברי ברורים ומעלה עולמות ועבודת המידות. ושם ממש אני חושב שזה דברים מאוד יסודיים, פסקאות מאוד חשובות, ממליץ ללמוד אותם. אבל אם אני חוזר אלינו, אז יש לי, אז אדם, בואו ניקח הכבוד. אדם רוצה כבוד. זה טוב? טוב מאוד. אדם שאין לו כבוד עצמי, רע מאוד. אדם הוא בצלם אלוקים. אדם בשבילי נברא העולם. אדם יכול, הוא בנו של הקדוש ברוך הוא. אני היום ילידתיך, ועוד ועוד. וואו, אז בוודאי שכבוד. אז מה הבעיה בכבוד? הבעיה בכבוד זה הצורה שבה הוא מממש אותו. החשיבות העצמית, הדבר בעצמו הוא דבר נפלא, הוא דבר עצום. הוא דבר שהופך אותו להיות מלך, הוא הופך אותו להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא, מביא אותו למקומות הכי גדולים. אבל מה, הוא לא יודע איך מגיעים למקומות האלה, הוא לא מכיר אותם גם. כי חשיבות עצמית היא יוצרת, היא דבר מאוד משמעותי. אדם מבין את חשיבותו, אז הוא גם יכול לתבוע מעצמו דברים.
חשיבות זה, כבוד זה כאילו שיכבדו אותו.
נכון, גם כבוד שיכבדו אותי, למה אני רוצה שיכבדו אותי? כי אני חשוב. כי אני, יש לי מה לומר, כי אני בצלם אלוקים, כי כל הדברים האלה הם קיימים, אלא מה? אדם לא יודע איך מקבלים את הדבר הזה, אז גם בני אדם שמכבדים, אתה אדם חביב, אדם שנברא בצלם, צריך לכבד בן אדם, נכון? לכבד בן אדם, זה דבר מאוד בסיסי. אז מישהו רוצה את הכבוד הזה, שהוא בסך הכל באופן מהותי, במקום המאוזן שלו, הוא דבר נפלא, אלא מה? הוא לא יודע איך מקבלים כבוד. הוא לא יודע איך עושים את זה, הוא ילדותי בדבר הזה, אין לו כלים. אז מה? אז הוא רוצה את הכבוד הזה בכל מחיר, אז הוא לוקח אותו בכל מחיר, והוא רודף אחריו, והוא פוגע באנשים כדי שהדבר הזה יקרה. אוי, 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 כל... אז מה? אז יש פה מידה מסוימת שבמהותה היא גבוהה, היא קשורה למשהו מאוד עמוק בחיים. אבל מה? היא נפלה, נפלה במובן הזה. היא לא נמצאת במקום הבנוי שלה, אין לה את ההקשר, אין לה את ההתנהגויות, אין לה... אבל היא בעצמה דבר טוב. תנועת נפש של רצון לכבוד היא תנועה אמיתית, היא תנועה שנוגעת בנשמה ובעומקים הכי גדולים שלה. אבל הם נפלו, כי אדם לא יודע איך עושים את זה. ואותו דבר, אדם הרצון שלו בקשר בין איש לאישה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כמה מדבר האריזה על כל תורות הגאולה שקשורות לחיבור הנכון בין איש לאישה. כל תורות הגאולה נמצאות שם. אז מה? אז בן אדם, עצם הכוח חיים הזה הוא כוח נפלא, הוא כוח שיוצר, הוא כוח שבונה. אלא מה? הוא נפל. אז עומד דוד מול האדם הזה, שהוא נמצא כמו במקום הרב, אומר, אתה לא רע. אני רואה את התביעת חיים הגדולה הזאת, ואני רוצה לעזור לך, בוא נרים אותה. איך מרימים אותה? בדרך כזאת, בדרך כזאת. אבל זה המשימה. המשימה היא לא לחתוך, להזיז, או כל דבר נגוע, או החלק הנגוע והשכניו, אוי לרשע, לא, הסיפור הוא לא זה סיפור לראות שיש פה נפילה גדולה. ולהעמיד, להעלות את העולם הזה. מעלי עולמות. אם היה דבר חוץ לשאיפת, שאיפתם, איך כתוב שם? אם היה דבר אחד בכל המציאות, יוצא מכלל שאיפת טובם, וחושב שאי אפשר להרים, שזה רע גמור, היו יוצאים מכלל מעלי עולמות, והרי הם בכלל מבררי ברורי. ודוד המלך, הרב קוק שם אותו ממש בלב של הסיפור הזה, ונמצא שדוד הוא בעצם, זו עבודת משיח, וזו עבודה של דוד, ואני חושב שכל השנה הזאת שאנחנו לומדים, יכולים לראות את זה עוד פעם ועוד פעם בכל מיני צורות, שדוד מגלם את הדבר הזה, ואם אני מגיע עכשיו אלינו בחזרה, אז מי שנמצא במקום של מבררי ברורים, אז אומר הרב, זו אותה פסקה, אומר הרב, אז הוא רואה את הפסוק הזה, המוני, ואומר, המוני, המוני, אוי לרשע, אוי לא נמצא במוטיבציה הזאת בכלל של לברר את הדבר הזה ולהתיר אותו, כי יש פה אומה שמתנגדת לאור האלוקי, והאישה במיוחד היא עוד יותר, אז אין פה את הדבר הזה. אבל הדבר הזה, הנקודה הזאת, לחפש עולם שנפל, זה נקודת חיפוש עמוקה, זה חיפוש, זה משהו ש... זה להיות רודף את המקום הזה, כמו רודף שלום, רודף את האלוקיות שנמצאת בכל דבר, לגלות את השלום שאפשר לעשות עמו, ולפעמים, הרבה פעמים זה עובר גם דרך מלחמה, הדבר הזה, כדי איזה פעולות חריפות, כמו שראינו עם דוד, שהדבר הזה נעשה בדרך מורכבת, הרוע העולמי צריך מלחמה, אבל זה סוג אחר של מלחמה. זה מלחמה שמהותה היא להרים אותם, ולהושיט יד בסופו של דבר, ואז היא צריכה להיות מאוד מדויקת, מאוד מידתית, מאוד מידתית במובן שאתה מבין לאן אתה הולך, ואתה מנווט את כל הסיפור, ולא מכות כאלה שמנסות להניש, או משהו אחר, לפרוק לחץ, או כל דבר אחר, שהוא לוקח את הסיפור הזה למקום אחר לגמרי. בסדר? שומעים את ה... יפה. טוב, אז הנה נשאר לנו עכשיו... ראינו את הרב, סיפור, מדרש. בואו נראה. וישא משם אברהם, כתיב רעך ורע אביך, אל תעזור במשלי. זה חנון בן נחש מלך בני עמון. שנאמר, ויהי אחרי כן וימות חנון בן נחש, וימות מלך בני עמון. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד. שואלים פה רבי ברכיה בשם רבי אלעזר בן פדת, ומה חסד עשה נחש עם דוד? אלא כשברח דוד משאול, עכשיו תראו את הסיפור, הלך דוד לכל בית אביו אל מואב, אצל מואב, אמר להם, קבלו בית אבא. הוא הלך אליהם, ובעצם אומר דוד, תשמור, הוא הולך למלך מואב ואומר לו, תשמור לי על אבא. וינחם את מלך פני מואב. ויאמר מלך בני מואב, ואז דוד אומר לו, ישב נא אבי ואמי עד אשר ידע מה עשה לי אלוקים, והוא משאיר אותו והוא הולך לארץ יהודה. ואז כתוב, כיוון שיצא דוד, עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של דוד, ולא נשתער בהם אלא אחד, שנאמר ליהודה, אליהו מאחי דוד, דברי הימים. אליהו מאחי דוד, רק הוא נשאר בחיים, כל השאר מתו. אמר רבי לוי הכהן בר חלפתא, שלא נשתער מהם אלא אחד, ואך נמלט אליהו, אלא ברח ממלך מואב, והלך אצל נחש מלך בני עמון. שלח מלך מואב ואמר לנחש, שם הבא אחד מאחי דוד אצלך, אני רוצה לפגוע בו. אמר לו לאו, ושמרו עד שבא דוד. לכך אמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש בנחש. טוב, הפרשה הזאת היא מרתקת. יש פה סיפור. דרמה שאתה שואל מאיפה החכמים למדו אותו. הוא לא נמצא בפסוקים. הוא לא נמצא בפסוקים. ובעצם חכמים, מה הם אומרים? הנה, אתה שואל, מהו החסד אשר עשה אביו עמדי? נכון, שאלתם, מה החסד? הנה החסד. שמה? שמלך בני עמון בעצם, כן, מלך בני מואב, מלך מואב בעצם רודף להרוג אותם, הוא בוגד בדוד, ומלך בני עמון, הפוך, הוא מציל, אז הנה אני שולח למלך בני עמון. ומה עם מלך בני מואב? בדיוק להפך. אז טוב, אז יש פה מדרש שבעצם נותן לנו כמה תשובות לכמה שאלות. שאלה ראשונה, מהו החסד שעשה אביו עמדי? חסד עם חנון, אז עכשיו אנחנו יודעים, חסד שהוא הציל. עכשיו אנחנו גם מבינים דבר נוסף. רגע, שימו לב לפער מאוד גדול בהתנהגות של דוד אל מואב. מה הוא עושה עם מואב? וימדדם בחבל, נכון? בפרק ח'. מואב נמצאים בפרק ח' ועמון בפרק י', זה פער גדול. פרק ח' זה הפרק של הדין, של המשפט, ויהי אחרי כן ויך דוד, ופרק י' זה הושטת יד. אז לעמון הוא מושיט יד, ולמואב הוא לא מושיט יד, למואב הוא לוקח אותם, ועושה אולי את הדבר, לפי דעתי, הקשה ביותר שאני זוכר בתנ"ך. משכיב אותם, את כל השבויים, ועם חבל, מודד, שתיים לעמי, כאילו משכיב בני אדם, אחד ליד השני, שוכבים, 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 עכשיו עובר ככה. אין מספרים לבני אדם, אנחנו מכירים לקרוא לבן אדם במספר, זה להתכחש לאלוקיות שלו, נכון? ולא לקרוא לו במספר, אלא לקרוא לו בסנטימטרים, זה עוד הרבה יותר. זה להגיד לו, אתם אפילו לא בעלי חיים, אתם אפילו לא, אין לכם שום ערך. זה לעשות דבר ולעשות אותו בטקס, אנחנו נקרא אותו פעם הבאה, ממש טקס עושה שם דוד, וואו. אנחנו רואים את החריפות של דוד, ובעצם אומר, שניים להמית, הורגים, אחד לאחיות. קומו, שניים להמית, זה משהו לא יאומן. אין דבר כזה, זה טקס. בתוך שורה של מלחמות שחלקם, ויח ואפילו לא כתוב שהוא, וחלקם מגיעים, שולחים לו עם הדד עזר, שכן, שהולך להשיב ידו על נהר כבר או פרט, ועוצר אותו, וטועי ששולח לו ברכות. יש עם כל עם משהו אחר, ועם המואבים משהו חריף ביותר. אז בפשוטו של מקרא אנחנו עומדים מול שתי הפרשיות האלה, ולא יודעים מה השתנו אלה מאלה, הם אחים בסך הכל, הם באו מאותו מקום, שניהם בני לוט. ועם אחד דוד הולך כל כך חזק במואב בפרק ח', והנה בפרק י' הוא הולך ומושיט יד למלך בני עמון, והולך איתו למסלול אחר. מה יש בתוך הסיפור הזה? אז בפשוטו של מקרא אנחנו עלומים, לא יודעים. באה התורה שבעל פה, אומרת, בוא נספר לך את הסיפור. האם הייתה להם מסורת? אינני חושב. מדרשי חז"ל זה עומק קריאת הפסוקים. חכמים הולכים לפסוקים, קוראים אותם בעומקיהם, ומספרים את הסיפור שמגלים. עכשיו פה, האמת שפה זה לא מדויק מה שאני אומר, כי אני חושב שבאמת הסיפור הזה, אפשר לראות אותו, את שיעריו בתוך התורה שבעל פה, בתוך הפסוקים, סליחה. אפשר לקרוא את הפסוקים ולראות על בסיס מה הדברים האלה נאמרו. טוב, אלה המשימות, אני רואה שיש עוד שני רגעים, אז מישהו רוצה לשאול איזה שאלה, זה הזמן, אבל להיכנס עכשיו ללמוד את זה בפנים, זה לא מה שנעשה שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נקרא את הפסוקים שבעצם שלחו לנו מה קרה שם עם מואב, ונראה שם דבר מעניין, ובסופו של דבר ננסה לחתור להבין מה בין עמון למואב, ודרך מה בין עמון למואב אנחנו נוכל להבין כמה דברים משמעותיים בהתנהלות של דוד ובדרכו של דוד. כן.
למה? יש התייחסות לזה שדוד פשוט שתק אחרי שניזו את
השליחים שלו? אני אמרתי שזה נראה לי פשוט. זאת אומרת, דוד פתח בתהליך. ברור שבצד השני הם עוד לא שם. זה לא כל כך הפתעה גדולה שהצד השני עוד לא עיכל. ודוד נותן להם זמן, הוא לא רוצה לשבור את הכלים.
הוא בנה על זה שיהיה מלחמה, הוא ידע את זה?
לא, לא.
אז מה הוא תכנן לעשות? כאילו,
הוא תכנן להבליג ולחכות לצד הבא של הצד השני ולהוביל אותם, להזמין אותם לאיזשהו מקום. אבל אין שם שום, אתה רואה שגם אחרי היוזמה שלהם הוא הלך, הוא הלך חלש מדי ובלי מודיעין, וישמע דוד, שזה ביטוי לא טוב. נכון? יש שם, כל הביטוי הזה מראה על איזושהי אוזלת יד. והסיפור הוא, הוא מנסה להראות להם, חבר'ה, אתם טועים. הוא מזמין אותם לאיזה מקום. אז הוא לא מיד שובר את הכלים. אז מה עשית? אתה רוצה להזמין מישהו להיכנס איתך למקום לא מוכר. אז, אז צריכה להיות סבלנות, וזה הסבלנות של דוד. בסדר? לא מתיישב לך, אבל זה... נכון. אז המדרש באמת שדן אותו לקו חובה, אומר, הנה, הוא הפסיד במלחמה, הייתה מלחמה, הרי הייתה מלחמה מפנים ומאחור, יש לזה הסבר צבאי גם, זה לא רק הסבר צבאי, אז זה הסבר רוחני, והמדרש, בסדר, זה בדיוק המקום האמצעי הזה שדיברנו עליו, שדוד, הם לא עשו חסד, הם לא עשו תשובה, הוא רוצה שהם יעשו תשובה, איך אתה עושה שמישהו יעשה תשובה? אתה לפעמים מזמין אותו, ואתה צריך סבלנות להיכנס לאיזה מקום. אחרת שברת את הכלים ולא עשית שום דבר.
גם מחיר של סכנה
לחיים
שלה?
מה?
גם מחיר של סכנה
לצבא. אז דוד, אם הוא היה חושב שזה סכנה, אז ברור שהוא... הכל פה זה דברים לא חד משמעיים. אבל רואים את ההשפעה, רואים שהמלחמה הייתה במינון ובעצימות נמוכה יותר. את זה רואים בפסוקים. האם דוד, רואים גם שדוד לא חשב שזה ככה, הוא יזם, הוא עשה איזה מבצע של כל הגיבורים, כן, הוא עשה איזה משהו, אבל בהחלט הוא נוכח, ראינו, הוא שולח את הגיבורים, הוא שולח את יואב, הוא שולח את הגיבורים, יש לו בהחלט רצון להוביל איזשהו תהליך, ובסופו של יום התהליך הזה באמת קרה, ראינו, נכון? בסוף אנחנו רואים בסיבוב הגדול, חנון בסוף מגיע לאיזה מקום, אבל נכון. דברים מורכבים. וזה המדרש שאמרנו שמראה את פני המורכבות. ברכת השם אלוהינו.